יון ויאיר מדברים דוגרי.
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 יאה. אהבתי את זה.
כן,
נשמע לסבב.
אז שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט. בואו נדבר דוגרי. הפודקאסט שבו אני ויון מדברים
דוגרי.
פרק מספר
129.
כן, 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 כן. יון.
מה קורה, מן?
חזרנו, בכיף לי.
איך אפשר שלא להתחיל עם גרפס, מן?
נכון.
לגמרי. אם כבר, אז כבר.
אם כבר פה.
עשינו אינטרו קלאסי, בלי שטויות, תקעתי גרפס, זהו, חזרנו.
כאילו, אני מדמיין את הבן אדם, את הבת אדם, שיקשיבו, זה הפרק הראשון שהם יקשיבו לו.
בן אדם זה זכר?
בן אדם ובת אדם.
אה, כן?
כן,
נראה. חושב שכאילו, שבן אדם זה כאילו הכל ביחד, ואז כאילו יש לך...
לא יודע.
אוקיי, כן.
נגיד. וזה הפרק הראשון שהוא נתקן בנו, והדבר הראשון ששומע זה בן אדם תוקע גרפס. אז יש את האנשים שיגיד what the fuck והלכו, ויש את האנשים שיגיד וואלה.
אדם, אני רוצה לשמוע.
אני רוצה לשמוע. אז ברוכים הבאים וברוכים השבים.
כן, ברוכים השבים לגמרי.
אני יאיר פישבן.
ברוך השב, יאיר.
זה יון לגרדה.
היי, נעים מאוד.
אנחנו מקליטים פה פודקאסט, קוראים לנו בוא נדבר דוגרי. אחת לשבוע, שבועיים. וכיף לנו.
ממש כיף לנו, כן.
והיינו קצת בבלגנים של דברים שקורים במדינה, מאז השביעי לאוקטובר, אז אנחנו... אני מצטער מה, נשמע מאוד שמח.
כן.
אני פשוט הייתי בכל...
לא, זה טוב, זה טוב, זה טוב.
הייתי בכל האבל המשפחתי, ואני מרגיש שעכשיו אני צריך...
כן. מי שרוצה לשמוע יותר על זה, אתה יכול קצת לפרט, אבל מי שרוצה לשמוע על זה יותר על זה בפרק הקודם, 28, דיברנו על המלחמה, ומה שכאילו כל אחד מאיתנו עבר בשבועות הראשונים של המלחמה.
אז לכו תקשיבו, אני לא אדבר על זה שוב פעם.
כן. גם, דרך אגב, גם שכחתי לך את ההודעה, שמי שאמרה שהאנרגיות של שתינו באותו הפרק היו מאוד שונות, שזה מאוד משלים אחד את השני.
כן.
ונראה לי גם עכשיו, אתה כבר לגמרי משוחרר, אתה פה וזה, אני לא שקר, אני לא נגרם פה.
כן.
אני עדיין קצת רציני, עדיין קצת בעניין המלחמה. ואני לא שחרר, זה לא מאוד קל לשחרר מכל המחשבות האלה.
שמע, זה לא שהמחשבות תשתחררו, כן?
לא, אבל כן, אבל אתה יודע, אתה בווייב הרבה יותר כבר משוחרר.
בווייב של לנסות, חזרתי להתאמן, חזרתי לאכול בריא, חזרתי לזה, כן, נכנס לאט לאט, וזה מרגיש טוב. וזה מרגיש טוב, מאוד חשוב.
שמח לשמוע.
וכן.
ולחבר'ה שבדרך כלל איתנו, אתם תראו ששמנו קצת, אנחנו מנסים משהו חדש בסט. שזה שינוי קטן אבל גדול.
במקום אופקי אנכי, ואנחנו פה מנסים את הדבר הזה, נראה איך זה יצא.
כן.
שיר הביאה הציץ, ירדן זלוף הביאה פסל של בולבול.
יפה.
של מישהו עושה זין.
תודה רבה ירדן.
תודה ירדן. אז...
כן, ולפני הפרק, למי שלא מכיר את הפורמט, יש את לפני הפרק, שזה כל השטויות שאני ויאיר פשוט מדברים בינינו, לפני הפרק הרשמי. שזה התחיל בתור פשוט כשאנחנו מתארגנים, ועכשיו זה פשוט נהיה עוד פינה.
עוד פודקאסט.
כן.
שאפשר לעשות כ...
לגמרי.
ששם אנחנו לא שמים פס על כלום ומדברים פשוט.
לגמרי. וזהו, יש עדכונים, דברים, כלשהם? התחילה?
וואלה, עדכונים? לא, נראה לי שאפשר להתחיל, מקסום נזכר תוך כדי.
יאללה. אז כן, עבר... עבר חודש, מה זה מלחמה? אנחנו עכשיו ממש ביום, יום השבת החמישי, מאז שזה באמת חודש וכמה ימים. דיברנו בפרק הקודם כאמור על המלחמה ומה קרה באותו יום ומה קרה בשבועות אחרי זה, ועכשיו כמו שאיר אמר, חזרנו קצת ליום יום.
כן.
חזרת חזרה הביתה, כמו שאמר חזרת הכושר.
לעבודה.
לעבודה. אז בדיוק רציתי ש... קצת נדבר על, 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 על החוויה של לחיות במדינה שבמלחמה, כאילו היום-יום בתור אנשים, בתור אזרחים, וכל מה שקשור לזה, או לפחות כמה נקודות ששקורות לזה. אז דבר ראשון הכי פשוט, איך רציתי לשאול איך המלחמה משפיעה על היום-יום, לעומת איך שהיום-יום היה לפני כן. ואני אתחיל איתי, אני קצת אדבר על זה. הדבר ראשון, אני לא מסוגל עכשיו על משהו אחר. עובדה, כאילו, זה הפרק שאני עושה. אמרתי, מה, אני נחזור אולי קצת לקונספירציות, לא מסוגל לדבר על שום דבר אחר. אמרתי, טוב, אני לא עכשיו אדבר על המלחמה עצמה, אז בואו נדבר אולי על החוויות שלנו. אז אחד ההבדלים, שאני גם חודש ומשהו אחרי, כבר השתחררתי, אני כבר יוצא, כבר יצא לי כזה לשתות ביר וזה, אבל אני לא מסוגל עכשיו על משהו אחר.
כן, זה כל, זה ככה, גם אני יצאנו חברים, עם שיר וכמה חברים, ואתה... כל הזמן יש עננה כזאת, גם כשאתה מדבר על נושא אחר, בראש יש משהו שהוא מרחף.
כן, זה כל הזמן נמצא בינינו. אתה מדי פעם עושה החלטה מודעת להתנתק, אבל זה תמיד מזה. זה לא מהחי היום העבודה, זה תמיד להתנתק מהמלחמה.
כן.
זה גם בכל המדיות שלי. אני גם עכשיו בגלל עניין הסברה, אני עוקב אחרי כל מיני ערוצים, גם שלנו וגם שלהם, וכל הקומנטים שצצים לי, כל הפוסטים וזה, הכל, 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 זה רק זה. מדי פעם, האלגוריתם של, טיק טוק דווקא, מנסה להציע לי דברים אחרים, קרה איזה ערב או שתיים שראיתי כמה פוסטים, אבל מהר מאוד, אני מתחיל להגיד לאלגוריתם, תחזיר לי את זה חזרה.
אוקיי. אבל גם זה גם, השאלה כמה זה קשור לעובדה שאתה עכשיו הפכת להיות איש הסברה במובן מסוים.
אני בטוח שזה קשור.
כי אתה צריך לפני, להיות מעודכן, כאילו.
כן, גם לפני כן, זה עדיין היה בשלב שזה היה מאוד טרי, אז הייתי מאוד בתוך זה, ואז באמת התחלתי מעניין הסברה, והייתי רציתי לשאר מעודכן. אז עכשיו זה לא רק, בפרק קודם דיברנו שאני ושתנו ראינו את כל הסרטונים המחרידים, הסיבה שאני ראיתי זה כי הרגשתי שזה חובה עליי להישאר מודכן על מה שקורה, ולזכור ולדעת מה שקורה. ואז ברגע שהתחלתי עם הסרטון ההסברה, והתחילו ממש להיות ויראליים, אז זה פשוט נשאר על אותו גל, של כאילו יש לי אחריות להיות מודכן על מה שקורה, כי גם כשאני משתף אפילו סטורים, מאוד חשוב לי לבחור סטורים, שאני בוודאות יודע שהם נכונים.
שזה לא פייק.
יצא לי פעמיים לשתף משהו שהיה פייק, ומישהו אמר לי, ואני ישר מוריד, ישר מוריד. אז אני מרגיש שיש לה אחריות מסוימת, כן, שלא הייתה לי לפני כן.
ברור.
אז גם זה, בקטע הזה, אני לא מצליח לשחרר. רק בשבוע השלישי, אחרי המלחמה, הצלחתי לשמוע מוזיקה, ולא חדשות כל הזמן. רק השבוע הזה שחלף, בכיתי הפעם הראשונה, וזה גם לא היה, אתה יודע, בכי עכשיו הכל היה, אבל פתאום כזה עולה כזה הרגש מהבטן כזה לצוואר.
כן.
ואני גם זוכר שזה היה, נכון יצא הסרטון הזה על או שוטר או חייל, שמגיע לנובה ורואה את כל ה...
כן.
זה... ראיתי את זה, וזה לא היה כאילו מה שהוא ראה שם. זה המחשבה של המשפחות מאחורי זה.
כן.
לחשוב כאילו על כל האנשים שאולי היו בטלפון בצד שני, ומשפחות שפשוט החבר'ה לא חוזרים, אני מנסה מאוד להימנע ממילות תואר מסוימות. פשוט משפחה שהחבר'ה עכשיו לא חוזרים אליהם, איך הם עכשיו הולכים לחיות שער חיים שלהם, ופשוט הדבר הזה... אלא לי משהו.
ברור.
אז השבוע קצת יותר פתאום בכל מיני רגעים של לחץ וכאלה, פעם ראשונה מאז המלחמה שעלה לי רגש. ואחד הדברים החשובים, גם למי שזוכרים לפני המלחמה, שאני מחפש עבודה. פתאום אני יודע שאני צריך, אני מרגיש שזה כל כך לא חשוב כרגע. אני יודע שזה חשוב באמת, אני גם רואה את זה עכשיו שנגמר חודש והתחיל חודש חדש, זה ברשימת תודוליסט, אבל כל פעם שכאילו זה בתודוליסט, אבל שנייה אני אסיים לערוך את הסרטון הזה, שנייה אני אגיב להוא, שנייה אני אפרסם את זה, תמיד מרגיש לי שזה יותר חשוב.
כן.
הסרטוני הסברה, כי עכשיו אני גם עושה שיתופי פעולה עם כל מיני גופים שונים וכאלה, אז גם אקסטרה לוז שיש לי, כאילו אני עכשיו לא, זה לא בשבילי לעוקבים שלי, זה לחבר שאני עושה איתן דברים. אז להשיג עבודה, ובגלל כל הדברים האלה, נהיה לי פשוט לוז כאותי, אני מנסה לשמור על שגרה של כושר ואוכל, זאת אומרת, כושר כל בוקר, אם זה חדר כושר אז ריצה, אוכל לאכול 3 פעמים ביום, כי גם יצא לי לפני כן שפשוט שכחתי, אבל חוץ מזה, אין לי שום יום שנראה כמו הקודם, בגלל שבדיוק, אני עושה את הסרטון הזה, ואז שיתוף פעולה עם ההוא, ואז להגיב לאלה, ואז זה קורה, אין לי.
כן.
אז זה השינויים שלי מלפני המלחמה, זה הסדר יום שלי, שהוא שונה. אצלך, עכשיו שחזרת לעבודה וכאלה, יש הבדלים ביום-יום שהם שונים מהשגרה הקודמת?
יש את ההבדלים, מן הסתם, אבל יש מצד שני, מי שמקשיב לפודקאסט הרבה זמן, יודע שאני בן אדם של שגרה, שזה מאוד חשוב לי, זה השפיות שלי, השגרה. ואני בעוד עכשיו... במאמצים לחזור לשגרה. עכשיו, ברור שאי אפשר, כי אתה יודע, חיפשתי דיור מוגן לסבתא שלי, אז פתאום זה שובר שגרה. אני הולכתי לבקר אותם, זה שובר שגרה, זה דברים שלא היו לפני זה. אבל אני מאוד מאוד נמצא במחשבה הזאת של לנסות כן ליצור לעצמי שוב פעם את השגרה הזאת, גם אם היא שגרה חדשה, עדיין היא שגרה. אז כן, אני כאילו מנסה להתאמן כאילו 4 פעמים בשבוע, לאכול כמה שיותר בריא, לעבוד, כאילו לי, כאילו, זה מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד, שמתי לב שזה אפילו כאילו, כאילו מרפא אותי כזה.
כן.
שאני מרגיש שאני עושה משהו, ותוך כדי אני גם ממשיך את כל המאבק, כמו שאמרתי, כאילו גם עם המשפחה שלי וגם להיות מעודכן, אני הרבה פחות נכנס לחדשות, הרבה פחות, כן. כאילו, אם פעם הייתי באמת שעות מול המסך, אז קודם כל אני כבר לא רואה בטלוויזיה, כאילו...
כן, אני מרגיש שגם בטלוויזיה אני הרבה יותר קומנטרי, והרבה
כן,
יותר מזה.
מה הדעות וכל הדברים האלה, כן. שזה פחות, פחות מרגיש לי שהוא נכון בשבילי במצב שלי כרגע לראות את זה.
נכון.
אז אני פחות רואה את זה, נכנס פעמיים שלוש ביום לחדשות לראות אם יש עדכונים ולא יותר מזה, ופשוט מנסה כמה שיותר לשמור על השפיות שלי.
כן.
אני יכול להגיד שחלק שהוא קשה לי בו זה בלילה, כאילו, להירדם.
וואלה.
זה חלק שממש קשה לי, כי אני מתחיל לחשוב על כל מה שהיה. אני מתחיל לחשוב על כל מה שקרה במדינה, זה כאילו ממש כאילו, כל מיני visions כזה, שאני אומר, מה קרה במדינה, מה קרה כאילו בבארי, שמי שלא יודע, סבתא שלי משם, אז בבארי, מה קרה למשפחה שלי בבארי, מה קרה לבדודה שלי בבארי, כל המוח שלי מתחיל לדמיין, ואני ממש מתאמץ לחתוך את זה, לחתוך ולחשוב על משהו אחר.
כן.
שזה משהו שאני לא יודע אם סיפרתי פעם בפודקאסט, אבל כאילו יש לי שיטה כזאת, כמו שאמרת, מיינדפולנס מתישהו, אז משהו כזה שאני פשוט, יש לי את הסינריו שלי, שזה סינריו שהוא סתמי, כן? שאני נוסע באיזה אוטו טוב, בערים איפשהו, ואני פשוט מדמיין את זה כל פעם.
זה ה-happy place.
בדיוק, אותו דבר בדיוק. הכל, הכל מתחיל, זה תמיד מאותו זה. שומע, אני הולך על שביל חצץ. אני שומע את הרע של האבנים של החצץ. ואז אני נכנס לאוטו. כאילו ממש את כל התרגול הזה, כדי לנסות להתנתק. כי זה לא תמיד עובד, אבל זה עובד. משהו שאני יכול להגיד שמאוד הפתיע אותי, אבל זה שלא היו לי סיוטים עד עכשיו.
וואלה.
שאני הייתי בטוח שיהיה לי. אבל לא, לא, למה, כאילו, תודה לאל, לא, לא היה לי שום סיוט עד עכשיו.
הדבר ראשון, אני שמח לשמוע. אני יכול להגיד לך שבינתיים על השינה זה לא השפיע לי בכלל. אני כל היום רואה את הדברים האלה, וגם, אתה יודע, עכשיו כל יומיים שלושה, קבוצות רשמיות מפרסמות פוטג'ים חדשים, מצלמות חדשות שהולכות ומתגלות מחמאסניקים או דברים שמוצאים בשטח.
שבתכלס, זה אני לא מצליח להבין למה, כאילו, למה הם רצו את זה? למה הם רצו לצלם הכל? כאילו, זה, אם לא היה, אם הם לא היו מצלמים, לנו היה הרבה יותר קשה להוכיח כמה הם מפלצות. אתה מבין מה אני אומר?
כן, אבל יש משהו שהרבה מהאנשים שראו את הסרט 44 דקות הלא ארוך, אומרים, שחוץ מהזוועות שהם עשו, מה שהכי מחריד שם, זה כמה הם נהנים ממה שהם עושים. אוקיי? אפילו כשאתה חוזר לנאצים, היה להם בושה מסוימת. אוקיי? יש, הפתרון הראשון של הנאצים, יש את הפתרון הסופי שכולם מכירים, הפתרון הראשון היה לשים את כל לקחת כל היהודים, ללכת ליער, שיחפרו בור ולראות את כולם. המפקדה הנאצית הייתה צריכה להוציא המון כסף על אלכוהול, כי החיילים היו מאבדים את השפיות בגלל מה שהם היו עושים. אז אפילו הנאצים לא הגיעו לכמות הפסיכופתיות של ליהנות, כאילו לחייך בזמן שהם עושים את הדברים האחרים שהם עושים. וחלק מעניין של לצלם, זה לתעד את הניצחון שלהם, אוקיי? בעובדה שהם מתעדים את מה שהם עושים, זה בשבילם גאווה. וגם אם אתה זוכר, בשביל אוקטובר הם עשו לייבים בפייסבוק של מה שהם עשו.
כן.
בשבילם זה כאילו... כמו שעכשיו אנחנו נשדר איזה, אתה יודע, ישראלי שמנצח מדלת זהב בלא יודע מה, זה כאילו גאווה לאומית. כן. זה הגאווה הלאומית שלהם.
זה צורת חשיבה שאנחנו בחיים נוכל להבין.
לגמרי. ומבחינתם זה להשתיל טרור בעם הישראלי. תראו מה עשינו לכם. ברגע שהם הבינו, כי גם אחד הקבוצות שבהתחלה אני ראיתי את זה, זה הקבוצות האלה גם בשם גאזה נאו, שאתה גם אמרת לי. גאזה נאו הורידו הכל, אחרי שבוע. למה? כי אז הם הבינו, oh shit, עכשיו מגיעה המלחמה על התודעה הבינלאומית. זה לא טוב לנו. אבל אז, אנחנו כבר הורדנו דברים, שמרנו דברים,
כן.
לקחנו מהמצלמות שלהם, ואז כבר היה מאוחר מדי, למרות שכבר עכשיו אתה מתחיל לראות שאנשים שוכחים את זה, אז למה תעידו? זה למה, כי זה המנטליות הזאת, כן. המוזרה לגמרי.
הפסיכופתית.
כן, אז לא, אני לא, זה לא הפריע לי, יש דבר אחד, שבמשך 2-3 לילות הפריע לי לישון, שזה היה הסרטון שעשיתי לו תגובה, של הבחור שבעזרת, לכאורה, דברים ישראלים, טוען שמי שהרג את האנשים בשביעי לאוקטובר, זה היה צהל שהרג את האזרחים של עצמו. הסרטון הזה באמת הזיז לי את מנע ממני לירדם חצי שעה, שעה במשך איזה 2 לילות. היה אפילו איזה לילה אחד שצ'ילי נבח כזה ב-2-3 בלילה, ולא הצלחתי לחזור ראשון, כי פשוט הסרטון הזה מתנגל לי בראש כזה, בן של זונה, בן של זונה. פשוט אני עובר וחושב מה אני הולך להגיד לו, מה אני הולך זה, וככה, ואיפה אני מחפש. פשוט כאילו המוח לא הפסיק לעבוד, של כן. מה אני עושה כנגד. מה אני עושה כנגד. כבר דיברנו על זה. יש לי, אחד הדברים שהגיעו עם כל החשיפה הזאת, זה פשוט הרגשה של מחויבות. יש לי מחויבות עכשיו להניע פה איזה משהו. אז כאילו הרגשתי שהחיות שלי, כל כך הרבה אנשים שחו לי את הסרטון הזה. היה לי תחושה חזקה של החיות של אני חייב לעשות לגבי איזה משהו. כן. אז פשוט זה מנע אם אני לישון.
לגמרי.
כן, אבל טוב, גם לי לא היה, אתה יודע, לא היה לי משפחה שם וכאלה. יש לי חברים, לא מעט חברים שנחטפו, שאחרי זה מסתבר שמתו, אבל כן. זה משום מה, כשאני הולך לישון, אני מצליח לשים את זה בצד. זה לא מפריע לישון. כן. יש הרגשה שונה בעבודה אצלכם, למשל? איך שזה מתפקד, אולי אנשים שנמצאים או לא נמצאים, בשיחות.
לא, האמת שזה, אנחנו 15 אנשים בערך במשרד, אף אחד לא במילואים. גם הלקוחות שלנו הם רק מחול בערך, הרוב. 90% הייתי אומר, אז גם לא מרגישים את זה באמת בזה. אנחנו עובדים מהבית. זה אנחנו...
כן? לא בנתר למשרד?
כאילו, בינתיים לא. כאילו, אמרו, אם אתם רוצים לבוא, אתם יכולים, אבל זה לא חובה.
מי שמגיע?
אני אולי אבוא השבוע. כאילו, אני מאוד בעד, שוב פעם, זה חלק מהשגרה.
כן.
לבוא פעמיים בשבוע למשרד, להיות עם האנשים, לדבר.
אני חושב שזה טוב.
כן, אז זה נראה לי מאוד מאוד חשוב, מאוד יכול לעזור למנטליות.
לגמרי.
ופשוט, כן, אבל זה לא כמו, אתה יודע, חברות שלמות שהעובדים שלהם כולם כמעט במילואים.
נכון.
שזה בעיה.
כן, אז כאילו גם ברגע שאתה מגיע לעבודה, זה לא שיח שיש שם, זה כאילו ניתוק באמת כמו שצריך.
כן, היה לנו איזה מפגש כזה בזום של כל העובדים, וכל אחד שיתף מה קורה איתו, כזה קצת רצינו זה, אז
זה... לא, זה לא משהו שמרגישים ביום-יום.
לא.
אוקיי.
זה לא משהו שמרגישים ביום-יום.
שמח לשמוע.
כן.
דרך אגב, אתה עכשיו, לאחרונה, בחודשים האחרונים, אני גם התחלתי לעקוב אחרי הדופק שלי והכל, ויהיה מתי ששלח לנו את ההבדל של הדופק שלך במנוחה מלפני ואחרי.
כן, תשים את זה יון, שעורך את הוידאו, תשים את הצילום מסך של זה, כי זה ממש מעניין.
זה עדיין ככה?
האמת שלא בדקתי, זה פשוט היה נוטיפיקיישן ששלחו לי.
וואלה.
כן, שזה אמר שהדופק שלי עלה מ-48 ממוצע לאיזה 57.
אז רציתי להגיד לך ששלי גם היה בדיוק ככה, כי אחרי ששלחת את זה, נראה לי אפילו שבוע, אמרתי, שנייה, בואו, בוא נראה מה שלי. אז יש לי תיעוד של חודש וקצת לפני המבצע, חודשיים, ועכשיו, ועברתי גם מ-48-49, ל-59-60-62 במנוחה.
כן.
כן, ממש כאילו רואים לפני
ואחרי
במנוחה, כאילו, אז זה פסיכי. וואלה, זה פסיכי.
כן, זה מטורף.
כן.
זה לא, אנחנו עוד לא מעכלים עד כמה זה קשה.
כן. זהו, אני יודע שהרגשה שאני אומר לך של אני חייב, אני לא יכול להוציא את זה מהראש, זה הרגשה של התפקוד. תכף זה דומה למה שסיפרתי לגבי כאילו הפצע שלי. הרגשה של טוב, עזוב, עכשיו, אקסקיוט. ככה אני מרגיש כבר כמעט חודש, כן, כמעט כל הזמן.
יכול להבין.
אקסקיוט. אז אני מניח שזה משפיע על הדופק. רציתי שקצת נדבר על ההסברה במדינה. עכשיו זה עניין שאני פשוט מלט ברירה, נכנסתי אליו מאוד חזק.
לא ניסית אפילו. סתם שאלת את הסרטון וזה פשוט התפוצץ.
לא, אתה יודע, השקעתי הסרטון, אבל לא ציפיתי שזה יגיע לאן שזה כן. יגיע. ציפיתי כן. שזה יגיע, אתה יודע, ל-5,000 צפיות, 10,000 צפיות. לא הרגשתי שזה יגיע לאיפה שזה יגיע.
כן, שכמעט 6 מיליון צפיות.
ואתה יודע, עם זה הגיע המון דברים.
כן. אז תספר מה זה הגיע, כי אני לא באמת, כאילו, לא היינו כל כך בקשר בזמן הזה, אז, מה ההזדמנויות שנגלו בפניך היום?
אז נתחיל, כאילו, קצת כרונולוגי. בהתחלה זה פשוט היה גל ענק של הודעות מכל הסוגים, אוקיי? שהאינסטגרם שלי פשוט מוצף. כל, אני יכול לעשות רפרש כל חצי שנייה, ותמיד יהיה נוטיפיקיישן,
עדיין?
כל הזמן, עדיין, כן. כבר ירד הגל הזה, למשל, אם בכל רגע נתון, עכשיו שיש לי את האינסטגרם העסקי, בנוטיפיקיישן יש לך גם למעלה, כל פעם שעשו לך מנשנינג בסטורי. אז אם באותו היום, הייתי עובר עליהם ועושה לייק לכל המנשנינג, עושה רפרוש, פתאום יש עוד איזה 30. כל הזמן, כל הזמן. עכשיו יש, אנשים עושים לי מנשנים 20 פעמים ביום, במקום כאילו 30 כל דקה.
כן.
אז זה לגמרי ירד, הקצב ירד. אני גם רואה עכשיו לאיזה סרטונים יותר ואיזה סרטונים פחות. הסרטון ההוא כבר הגיע לפיק שלו, הוא לא עולה יותר מזה. ואז לאט לאט, ברגע שאני מצליח איכשהו להתמודד עם כל התגובות וכל הזה, אני מתחיל באמת להגשת ולראות את הפניות היותר רציניות ופחות רציניות. כל מיני סלבריטאים פנו אליי, התחילו לדבר איתי על כאילו דבר ראשון, תודה רבה על מה שאתה עושה וזה וכאלה, ולפעמים קצת או להתייעץ או לשאול או כאלה. לא עכשיו סלבריטאים ברד פיט, אבל כאילו חבר'ה ישראלים כן, מוכרים.
אנשים, כן. אנשים טובים.
כן. כל מיני גופים שלמשל עשיתי לאחרונה קולאב. הסרטון האחרון שראיתי היה עם 4IL, היה עם The Civilian, וואי, אני לא טוב עם שמות, צורי חבר'ה שאני עכשיו בורח לי, תוך כדי הפודקאסט זה, אני לא מורכז בדברים האלה. The Civilian Front ו-Israel Stories, שלושה קבוצות מאוד מובילות. עבדתי, אני בקשר איתם לגבי מה שקורה ומה שזה, ואפילו היה לי קצת רעיון של לעשות דברים קצת אחרת. קיצר, אני בקשר איתם. יש גם הרבה גופים אחרים שיצרו איתי קשר, אבל בגלל שאני לא מצליח לנהל את הכל ביחד, כי אתה יודע, זה בלינקדאין, וזה באינסטגרם, וזה בוואטסאפ, וזה בפייסבוק, וזה חבר'ה מהארץ, וזה גופים, וזה סלבריטאים, וזה חבר'ה מחול, וזה חבר'ה מאוסטרליה, וזה חבר'ה מלא... אני לא מצליח לעקוב אחרי הכל. ויש המון הזדמנויות מדהימות. אז למשל, יש מישהי אמרתי לי, "עיר, איך אני יכולה לעזור לך מבחינה כספית?" אמרתי, "לא יודע, אני רוצה סתם, ככה, סתם כסף. אם עכשיו את רוצה לעזור ב...
יונוס אפצ'י. הפסקת אפצ'י בחסות. יונוס דברים, למען המדינה. ויון חזר.
אז, ישרתי את זה ואמרתי, "לא יודע." ופשוט התחיל לקשר לי אנשים שמבינים במדיה. היה לו את הכוונת הכי טובות, אבל האנשים האלה קצת היה פחות כוח אליי, אז רובם לא ענו לי, נפגשתי עם אחד מהם בזום, כשעוד ניסו לקשר אותי, להופיע בחדשות. הייתי אמור להופיע בחדשות של Sky News, ערוץ 4 או 7 באוסטרליה, לצערי, באותו בוקר, שקמתי שזה היה הבוקר שחתכתי עצמי, שעתיים לפני כן אמרו, תקשיב, יצא איזה breaking news, סורי, צריכים לבטל אותך, נדבר איתך בשבועות הקרובים, הבנתי שזה פשוט ביטול.
לא יקרה.
בסה, אבל כן, זה דיברו איתי כל השבוע, וערב לפני בשבילי, באותו בוקר בשבילהם, ופשוט כמה שעוד לפני כן, תקשיב breaking news, סורי, כרגע כן יהיה משהו באירופה. אז פשוט, אתה יודע, פתאום חדשות וזה, זה כל איזה מה שבאו ועלו. הרבה חבר'ה שאומרים שאני רוצים לעשות איתי דברים, חבר'ה יותר גדולים, חבר'ה פחות גדולים. אז בסופו של דבר נשארתי עם החבר'ה שהשכרה נשארו איתי עקביים. אם יש כל מיני חבר'ה שעניתי להם חצי יום בעיכוב, יום, יומיים, הרבה מהחבר'ה האלה פשוט הפסיקו לענות לי. עם החבר'ה האלה אני פשוט כבר לא מתעקש. מי שרוצה ישר איתי בקשר, מעולה, מי שלא, יש מספיק פניות. ברור שיש הזדמנות יותר טובות שפספסתי, אבל כאילו כרגע אני עסוק בלעשות את מה שאני עושה, בלהפיץ את מה שאני עושה. מי שרוצה להיות איתי מצוין, מי שלא, אני מבין, תודה רבה על העזרה, אני חייב להמשיך הלאה. כי אני פשוט גם לא מצליח לענות את הכל.
למה אתה לא לוקח אנשים שיעזרו לך בזה?
אז דבר שאני כבר לוקח אנשים שעוזרים לי בזה. בזה שאו שאני עושה עבודה בשביל מישהו אחר, ואני אומר לו, תקשיב, אני כותב את זה, אני מצלם, אני עורך, אני רוצה את העזרה שלך בכתוביות, בלעשות לי חומרים, בלעשות לי פאק צ'קינג. כל הדברים האלה שלוקחים הרבה זמן ואני לא טוב בהם, תעשו את זה בשבילי. לגמרי. למה אני לא בונה צוות מעצמי? כי ראיתי מה קרה עם כל היזמויות לפני שנהייתי ויראלי.
מה קרה?
למי שלא ראה דבר הקודם, בשבועיים הראשונים עשיתי הסעות, מתי שהתחלתי להיכנס לכל העניין של התוכן, ו... פשוט כל בן אדם וחצי במדינה הזאת התחיל יזמות חדשה של לפתוח סטודיו ולפתח תורן. פשוט כולם רוצים לעזור, אבל כאילו סורי להעליב, רוב האנשים לא יודעים מה הם עושים. ורוב האנשים, האגו עולה להם מאוד בפשטות. אז אם מישהו רוצה לעזור ואתה לא נותן לו את התפקיד הכי חשוב באותו הרגע, מה אני באתי לתרום והזמן שלי וזה וכאלה, הרבה אנשים כאלה. אז האם עכשיו אני רוצה פשוט לפתוח, לעשות, היי חבר'ה בואו תעשו איתי משהו ולהתחיל לברור, אין לי זמן לזה. אין לי כוח לזה. הרבה יותר כדאי להצטרף לאנשים שיודעים מה הם עושים, כמו העמודים האלה, לבקש עזרה מהם וככה להכיר כבר אנשים שכבר בתעשייה וכבר בעשים וזה, וזה מה שאני עושה כרגע. אז זה הקשרים שאני בונה לעצמי כרגע ואולי אפילו להצטרף אליהם בעתיד, בהווה, מה שזה לא יהיה. אבל עכשיו להתחיל לברור לעצמי צוות מכמות פניות מסוימת, כמות עבודה לעומת כמות הצלחה שזה יכול להוציא לי, היא מאוד נמוכה.
כן.
אז כרגע אני רוצה להתעסק בזה. עדיין כבר להגיע לצוות שהוא כבר מקצועי וכבר מצליח.
כן.
כן, אז זה למה הבחירה.
אוקיי.
וגם לפני הפרק שאלת אותי לגבי אנשים שפנו אליי, מבחינת האם מישהו פנה אליי ואמר ששיניתי דעתו. היה פניות שאמרו לי, Free Palestine ו-Death to Jews, היה פניות שאמרו, תודה רבה לכל וזה, והיה גם פניות של חבר'ה שהיו נגד ישראל, אבל אמרו, תקשיב, אז הביא שאתה מעלה את זה מאוד מעניין, בוא נדבר על זה. ופשוט התחלנו שיחה עם מישהו שנגד ישראל, אבל רוצה לדבר על זה, ופתוח לשמוע דברים, ופתוח כאילו לדעות.
בתוך 100% של ההוגה, כמה אנשים היית מעריך במספר אחוזים שהם אנשים כאלה?
הייתי אומר, קיצוניים, רעים, 5-10%. חבר'ה תומכים, 50-60, כל השאר, חבר'ה באזור האפור, או באזור הפרו-פלסטיני, שהיו פתוחים לשמוע דברים. אז הייתי אומר, מה זה, 40%?
יפה.
כן.
לא רע.
לא רע בכלל. ממש. שדרך אגב, זה אחד הדברים שגם רציתי להגיד עליהם. נגיד אחרי זה, יש לי כל מיני טיפים להסברה, כי כרגע אנחנו במצב שגם רציתי לשאול אותך, תמיד יש את המשפט הזה שכאילו כל ישראלי הוא בעצם מייצג את ישראל כשהוא נוסע לחול. הוא נכון, הוא דיפלומט של ישראל. אתה הרגשת את זה בשבועות? כי אתה גם התעסקת קצת במדיה ועם מה שקרה בערי ועשה שלך וכאלה. כשאתה מדבר עם אנשים מחול, חברים, משפחה, אתה מרגיש שיש לך אחריות?
כן, בטח, בטח. אחד עם אנשים שאני עובד איתם מחול, אז הם שואלים אותי מה קורה, אז אני מספר להם מה היה, ואני שולח להם את הסרטונים, את הסרטון שלך, אני שולח להם כל מיני דברים. אתה מרגיש שאתה פה מייצג במובן מסוים את המדינה, כי תחשוב שאני הבן אדם שהוא איש הקשר שלהם, שהם יודעים שאני מישראל. והם שלחו לי הודעה, האם אתה בסדר, ראינו מה קורה בישראל, אז אני עונה להם, אז אני מרגיש שזה אחריות שלי.
כן.
כן, לגמרי.
אתה מרגיש שאתה צריך להיזרם מה שאתה אומר, או שאתה מציג את זה, או שאתה פשוט מדבר דוגרי מה שאתה חושב וזהו?
כאילו, אנחנו לא נכנסים לשיחות כאלה עמוקות. לא שבאתי, לא היה לי שיחות עמוקות, גם אין לי כוח עכשיו להיכנס, כאילו, נגיד, כאילו, מה שאתה עושה, לי אין כוח לעשות את זה. כאילו, זה לא מעניין אותי בשום צורה, ובגלל זה אני גם מאוד מעריך את מה שאתה עושה, אבל אותי זה לא מעניין. אני מרגיש שכאילו המאבק שלי, אשים בצד אפילו את העניין של מה שקרה עם המשפחה שלי, כאילו. גם אם לא היה קורה את מה שהיה עם המשפחה שלי, אני לא יודע אם הייתי מסוגל לעשות מה שאתה עושה, כי זה פשוט זה. משהו שכן היה מעניין אותי לעשות, אבל אני לא יודע איך זה, זה כאילו להציג את הדברים שקורים בסינריוז של החיים כזה. אתה קורא לזה, קראת איזה פעם relatables כזה, לעשות דברים כאלה. אתה יודע, אבל זה סתם משהו, אבל זה היה הכי קרוב שחשבתי על זה, אבל לא באמת, כאילו.
כן, הבנתי. כאילו, אתה רוצה לראות את הבא, אז ברגע שאתה מתחיל לחשוב על רעיון ומתחיל לחשוב על הביצוע, אתה רואה כמה עבודה זה, ואתה כזה אומר, טוב, אני זמן לזה.
כן, כאילו, כן. זה לא.
כן, למרות שאתה יודע, אני במחשבה שלי, כל פוסט, כל דבר, כל סטורי עוזר, במערך הסברה הישראלי. אם אתה רוצה לעשות, אפילו אתה יודע, לעלות סטורי שלכם, רצינו הממד.
בגלל זה, נגיד משהו שאמרתי לך, וזה לא יודע אם זה, אם אתה רוצה, אבל לעשות איזה פרק ספיישל באנגלית, ולדבר על כל מה שהיה.
כן.
זה יכול להיות ממש מעניין. ואז לחתוך מנו קטעים ולפרסם. וזה פרק שאפשר להתכונן עליו ביחד, מה אנחנו הולכים להגיד בדיוק. כאילו לא בוא על הבבלה.
כן.
זה יכול להיות מעניין.
לגמרי.
אבל...
וואי, תקשיב, האנגלית, אני עושה את הסדרים שאלה באנגלית.
אבל שוב פעם, זה שונה, אני מבין מה אתה אומר, אבל זה שונה אם אתה עכשיו בא ומקליט עם עוד מישהו.
נכון.
אז זה כאילו...
כן. כאילו, זה רעיון שגם אפשר לעשות, אני לא שואל אותו, אבל כן, מתישהו הרע, רע, רע, מעייף.
כן.
כי הפה שלי כזה מתחיל להגיד לי, אחי, זה לא, לא על הטיפ שלנו, תן לי הפסקה שנייה.
כן.
כן, אני רואה כאילו את הטייקים שלי הראשונים, ואת הטייקים שלי האחרונים, וכאילו הרבה יותר נמרח לי.
ונגיד למה אתה לא עושה דברים בספרדית?
הרבה אנשים ביקשו ממני בספרדית. לוקח הרבה זמן לכתוב, לצלם ולערוך את הסרטים האלה, בלי קשר כאילו לאסוף את החומרים, נראה לזה בירולים, בלי קשר למחקר, רק זה לוקח המון זמן, אוקיי? כל סרטון כזה, יומיים שלושה. לתרגם את התסריט, לצלם שוב, ולערוך עוד איזה קאט בספרדית, זה פשוט זמן שאין לי.
שאין לך, כן.
אין לי את הזמן הזה. כאילו, כל זה אני כבר עושה בהתנדבות בחינם, כן? אף אחד לא נותן לי איזה שקל.
יש את הדבר הזה של משרד ההסברה, או משרד משהו, לא יודע, שקל כלשהו, שהם פרסמו את התוכנה הזאת שאפשר, שאתה מעלה באנגלית, כן. וניסית את זה?
לא ניסיתי, אבל אפילו ראיתי שיוסף חדד אלה פעם אחת שהוא עושה את זה, וזה נראה די רע.
כן.
כן, זה נראה די רע. כאילו, זה נראה מאוד מאוד רובוטי. אז יש אנשים שמנסים לעזור לי עם כתוביות, שכן, הקבצים שם, כך, תעשה כתוביות, תחזיר לי כתוביות, ואני אשים את זה, פרסמו את זה איפה שבא לכם. זה כן, כתוביות בכיף, אבל לצלם בספרדית, אם עכשיו מישהו היה באמת נותן לי הכל, בידיעה שיהיה מישהו שיערוך כמוני, ויצלם כמוני, בכיף, okay. סבבה. בינתיים אין מישהו שראיתי שיערוך את הסרטונים האלה כמוני, ואני אוכל פשוט לשחרר את החומרים, וירצה כאילו לקחת מהזמן שלו והכל.
כן.
ואם הייתי פשוט יכול, ואם אני גם טלפרומטר, כי אחד הדברים שלוקחים הרבה זמן, זה שאני צריך לקרוא משפט, לזכור אותו, באנגלית, ולהגיד אותו פעם אחר פעם, ואתה יודע, זה נתונים, וזה מקומות, וזה זה, וזה ככה.
כן.
זה מעייף.
זה קריאת תחת, שמה, אני מכיר את זה מהעולם, שאני הייתי פעם עושה סרטוני יוטיוב על טכנולוגיה, והייתי מדבר בעברית, זה היה קשה בטירוף.
זה קשה בטירוף.
אז אתה קונה טלפרומפטר בסוף, אתה מביא משהו?
בינתיים, כפי שאמרתי, נגמר החודש והתחיל חודש הבא, ובינתיים אני בבעיה כלכלית, אז כנראה בינתיים אני לא קונה טלפרומפטר.
נו, אז מה אם זאת שאמר לך, איך אפשר לעזור לך כלכלית, תבקש ממנה את ה-1,000 שקל?
היא חלק מהאנשים שנעלמו בשבוע, שבועיים האחרונים.
מה שנקרא, לא משנה.
בדיוק, כן.
ויש לי עוד שאלה היום. האם באיזשהו שלב, בפאנל של יצירת הסרטון, היה קשר עם צ'אט GPT?
לא.
לא?
בשום שלב.
יפה מאוד.
וואלה, לא פתחתי צ'אט GPT, כל
החדרת הוציא
הזה. שאלה טובה. האמת ששאלה טובה.
שאלה טובה.
בשום שלב לא פתחתי את זה. האמת שעד עכשיו שאמרת את זה, אפילו לא חשבתי עליו.
אני אשר כזה improve grammar, let me sound better.
אז זה חלק מהדברים. למשל, אחד הסרטונים שעשיתי לאחרונה, התגובה לבחור הבן של זונה הזה, מי שהיא הבא ותקנה הרבה באנגלית מהתסריט שלי. עכשיו, זה אחלה שימוש במילים, אבל
זה לא אתה.
זה פחות נשמע אני.
ברור.
אז למשל, מהסרטון הכי ויראלי שלי, שזה Dear Pro-Palestinians, זה הכל יצא מהלב. כי אני גם, היה לי מישהי בראש שאני דיברתי עליה, וזה כאילו, זה היה אחרי שיחה איתה, שנתן לי את השראה לסרטון הזה, להגיד כאילו, בואי, תבין שמה שאתה עושה זה לא זה.
כן.
אז גם איך שכתבתי זה ואיך שתמללתי את זה, וכאילו פשוט כי זה היה כל כך אישי, והסתכלתי למצלמה, ואשכרה דיברתי למישהו, רוב אנשים אמרו, תקשיב, כאילו, אתה מציג משהו בקטע לא מתנשא ולא הכל, ואתה אשכרה, כאילו,
כן. דבר דוגרי.
בדיוק, ולא בעצבים. אז כן, זה חלק מהדברים של טלפרומטר, כי למשל, כל מיני סרטונים שאני עושה לא עם המצלמה, אלא עם הטלפון, אני מצלם עם הקאפקאט, כי יש שם טלפרומטר. למשל, סרטון האחרון שעשיתי עם הצלב האדום, כאילו, רואים שאני מעביר כזה את העיניים ככה. יש בזה פן פחות אישי. אני יכול לעשות פאוזות ולהשתמש בידיים, אבל יש בזה פן פחות אישי. אז אני כן מעדיף לנסות לזכור ולעשות את זה, לדבר על המצלמה כאילו זה בן אדם, אבל מגיע שלב מסוים שכמות התוכן שאני צריך לייצר,
כן.
זה קשה, אין מה לעשות.
וואלה, מאוד מעניין.
כן, יש לך משפיענים שמסבירים שיותר אהבת או פחות אהבת?
אני מקשיב רק ליון, לגרדה ויוסף חדד. אני אפילו לא ראיתי, אני יודע שאתה תהיה בשוק, לא ראיתי סרטון אחד של נועד תשבי.
וואלה.
כלום. Okay. וגם לא קפץ לי, וגם כן. כאילו שום דבר לא ראיתי. היחידים שקופצים לי זה אתה ויוסף חדד.
אוקיי. Okay. רני קפצה לי לאחרונה הרבה?
רני קפצה לי, מודה כן. שלא עצרתי לראות. כי אני מרגיש שאני, כאילו אני מאוד... בשלב של אוקיי, יאיר, צריך לשמור על יאיר. וצריך כאילו לא להיכנס פה. כאילו אני, כמו שאתה אמרת שאתה נאבק עם האלגוריתם של טיק טוק, שהוא יראה לך רק את זה, אני נאבק איתו שהוא כבר לא יראה לי רק את זה.
וואלה.
כן, אני כאילו ממש כאילו, תראה לי דברים שכאילו, שנתקו לי את השכל.
וואלה.
כן.
מעניין.
כן.
אוקיי.
אבל לא מתבייש בזה, בסופו של דבר.
זהו, כי מאוד בקלות, אם אני רואה את זה, ופתאום פעם אחת אני רואה סרטון שלי, זה רימיק של משהו, אז אתחיל לזרוק לי רק כאלה. מרגיש שהוא בכוונה, כאילו, רוצה להסיט אותי מדברים פה ישראלים. אז אני מרגיש לפעמים, אני צריך להזכיר לו, טוב, היה לי פה מספיק, תחזיר אותי חזרה לזה. כן, אז יש את, סתם למי שמעניין אותו, חבר'ה שאני אוהב, זה דני ביולר, דבר ראשון. דני בולר, המורה. הוא התחיל לעשות דברים באנגלית, יש לו אנגלית די טובה, והוא כזה עושה גם קטעים שהוא, כביכול, הוא כל השחקנים, אבל הוא עושה שיחה בין הוא ובין האום וכאלה. רני, כמו שאמרתי, עושה דברים מאוד חמודים, יש אנגלית מצוינת. מתן פרץ, אני רציתי...
הוא עושה עבודה טובה.
הוא עושה עבודה טובה, אבל אם זה מתי שהוא מגיע לך, אחי, כל מה שאתה אומר זה 100% נכון. אני עכשיו כאילו קצת מרגיש שאני מדבר אליו. 100% נכון. אבל אני מרגיש שהוא מדבר קצת באנטגוניזם, שהוא קצת כועס עליהם. עכשיו, למשל, אם אני שמאלני ואתה ימני, ואני רוצה לשכנע אותך על, 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 על משהו, אם אני מתחיל בזה, כאילו, זה לא מה שאומר, אבל, אחי, תקשיב, אתה מפגר, מה שאתה עושה זה לא נכון, זה האמת. מה האינטואיציה הראשונה שלך?
כן, אנטגוניזם.
לא להקשיב, מה רוצה ימני? עזובתי בשקט, אתה נכנס לקרב. אבל אם אתה נכנס בקטע של יודע מה, מבין מה אתה אומר, מבין איפה אתה מגיע, אבל יש משהו להוסיף. אז שם השיח כבר נהיה שונה, וזה מה שאני מנסה לעשות עם הסרטונים שלי. כן, אני אהיה של... לעשות להבין את הצד השני, כי יש פה נקודה חשובה, אוקיי? אני גדלתי באירופה, אני גדלתי בספרד, אני יודע, אני קם בבוקר, אני יודע מה אנשים האלה רואים בטלוויזיה. ומי שרוצה לעקוב, יש את למשל עמוד הזה, I on Palestine, עם מעל 7 מיליון עוקבים, נראה לי...
I כאילו עין?
כן, כאילו עין על פלסטין, I on Palestine. כל חצי שעה הם מעלים איזה סרטון זוועה של מה שקורה בעזה. הרבה פעמים כבר נתפסו על שקרים, דברים שקרו לא בעזה ולא עכשיו, אבל כל שנייה מעלים סרטוני זוועה. מישהו שהוא לא יהודי ולא מוסלמי ולא ישראלי ולא זה, לזה הוא נחשף. אז הדבר הגיוני וההומני לחשוב זה להיות נגד ישראל. אם אתה לא נגד, זה גם משהו שאפילו אמא שלי אומרת כזה, אם הייתה ספרדיה ולא יהודית, היא הייתה נגד ישראל, כי זה הדבר ההגיוני לעשות. זה אנשים שחושבים שהם עושים את הדבר הנכון. 100%. הם חושבים שהם תומכים באמת באנדרדוג. אז זה לבוא לאנשים האלה, שחושבים שעושים את הדבר הנכון, ולהגיד, אחי, אני מבין שאתה מנסה לעשות את הדבר הנכון. אני מבין למה אתה הגעת למסקנה הזאת. אני אשמח גם להראות לך דברים נוספים. כי זה לקחת את כל אנרגיית אני רוצה לעזור הזאת, ולנתב אותה למקום הנכון, שזה הצד שלנו.
כן.
וזה מה שהרבה ישראלים ויהודים לא מבינים, כי הם רואים שהם דומחים בפלסטין, וישר, הוא אויב. הוא לא אויב, הוא פשוט לא נחשף לדברים שלנו. וזה מה שהסברה הישראלית חייבת להבין. חייבים. כי יש הרבה עניין של לתקוף. לא צריך לתקוף. יש את החבר'ה הקיצוניים, להתעלם מכל מי שרושם תגובות. תחשוב... בראש, מי האנשים שכותבים תגובות בפוסטים? אנשים בלי חיים, אנשים עצבנים רצח שאי אפשר, אין לדבר.
נכון, נכון, נכון.
זה בן אדם שאשכרה יושב וכותב תגובות באינסטגרם. או בטוויטר, איפה שזה לא יהיה. אין מה לדבר איתם, אין מה להגיב להם, אין מה לתת להם במה, אלא אם כן זה מתחת לפוסט שהוא פרו-ישראלי. אין מה להתווכח איתם. אנחנו מדברים לאנשים שצופים ולא מגיבים. כי תראה כמה כמות צופים, כאילו צפיות יש לסרטון, וכמה כמות תגובות. זה כאילו הבדל של פי 100, פי 1000. אז זה אומר שיש המון אנשים שרק צופים, והם הרבה יותר מאוזנים, וכנראה מנסים לגבש איזה דעה, אליהם צריכים לדבר.
נכון.
לגמרי. ושאוט אאוט לאליהו יוסיאן. הבן אדם, כוכב, כאילו, לא משנה מה אתם חושבים עליו, מאוד קיצוני, מאוד זה סבבה, אבל הבן אדם, דבר ראשון, המפתח הפרסי שלו, הדבר הכי חמוד בעולם, חולה הזה, אבל גם יש לו גישה, שמאוד קיצונית, אבל קצת ישראל תתעוררו.
כן.
שזה, עם זה אני יכול להסכים איתו. אנחנו במזרח התיכון, במזרח התיכון מדברים ערבית. איך הוא אמר עם הסושי וה...
סושי וחומוס.
כן, אתם אוכלים סושי במקום שמנגבים בחומוס.
כן.
אז זה קצת הסברה ישראלית. ועכשיו, הנקודה לפני האחרונה, זה אמן, בואו נדבר על היום שאחרי. שאין לדעת מה. אבל זה מה שאתה חושב עליו?
כל הזמן.
מה, מה לא חבר?
זה השאלה איפה המשפחה שלי תגור, זה תלוי בזה, כן?
כן, משפחה שלך...
אם יום אחרי עדיין יהיה חמאס.
אתה בשיר או?
לא, סבתא שלי.
כן.
כאילו, אם אני, אם יום אחרי, עדיין יהיה חמאס, ועדיין יראו עלינו טילים, סבתא שלי לא תחזור לקיבוץ בערי. חד וחלק.
אם עדיין שאתה יכול לראות טילים, אני מסכים איתך לגמרי.
כן.
כן.
אם יהיה חמאס, יהיה תוך, לא יודע, פרק זמן מסוים, אתה יכול לראות שוב פעם טילים.
נכון.
יהיה. לא משנה איך תסתכל על זה. אז אני כל הזמן חושב על זה. מבחינת, אתה יודע, זה סופר קריטי, זה אלפי משפחות של פשוט, כאילו, לא גרות בבתים שלהם, אשכה, כאילו, בישראל יש לנו אנשים שהם פליטים עכשיו, וזאת שאלה, כמה אנשים.
הבאתי שחצי מיליון אנשים לא בבתים שלהם כרגע.
כן. הרבה מאוד אנשים לא נמצאים בבתים שלהם. כן, אני חושב שאם זה יחזור לאותו מצב, או אפילו קצת פחות גרוע, אבל עדיין יהיה שם בלגנים. Mm-hmm. נראה לי רק דתיים, פנאטים יוכלו לגור שם, כאילו כמו שהמתנחלים גרים שם באמצע שום מקום, ורק סביב כפרים ערביים.
כן.
אז אותו טיפוס שאנשים יוכלו לעבור לגור שם עוד פעם.
כן. ומה לגביך, כאילו, אתה חושב על עצמך ליום של אחרי, כאילו, איך החיים שלך השתנו, אם אתה עושה משהו? האם אתה עושה החלטות כלכליות שקשורות לעכשיו וליום של אחרי? כאילו, האם אתה יותר משקיע, פחות, אתה קונה אחרת, אתה...
אני יודע שעכשיו אין לי חשק לקנות כלום. אני יודע שאתמול הלכתי לקניון פה בתל אביב, כי הייתי צריך לקנות משהו, והרגשתי מאוד מוזר להיות שם. הרגשתי מנותק. הרגשתי שאני נמצא פה, אוכל סושי, בזמן שהחיילים שלנו בעזה,
אוכלים חול.
אוכלים וואחת חומוס. אז זה הרגיש לי מאוד מוזר, קניתי וישר יצאתי, אין חושק בזה גם, זה חודש נובמבר, זה הבלק פריידי וכל הבלגנים, כאילו, יהיה מאוד מוזר במובן הזה. אבל לא, חוץ מזה, אין משהו כזה מבחינה כלכלית שאני מרגיש.
כן. כן, אני יכול
להבין אותך. כי גם תחשוב כשוב פעם, אני נמצא בצד הזה שמבחינה כלכלית, יש לי את העבודה, זה לא שאני מילואימניק שאין לו עבודה, וזה לא שאני, כאילו פיתרו אותי, או שהוציא אותי לחלט, כאילו, במובן הזה, תודה לאל, אני בסדר.
כן.
יש, מה?
תגיד.
יש שאלה שמעניינת אותי, שאולי אתה רצית לשאול אותה, אבל ראיתי אותה בטיק טוק, ואני מודה שלי אין תשובה כל כך, כי זה מאוד מאוד בעייתי, אבל יש דיון מאוד סוער, כאילו מבחינת מה לעשות עם האוניברסיטאות. כי יש הרבה...
פה בארץ או בארצות הברית?
פה בארץ, כי יש הרבה מילואימניקים שלא יכולים להתחיל את שנת הלימודים. דחו את הלימודים לתחילת דצמבר, שזה עוד חודש מעכשיו. קצת פחות מחודש. אז השאלה היא, האם להתחיל גם עכשיו, אתה יודע, אומרים שהמלחמה יכולה לקחת חודשים אם לא שנה.
כן.
מה יהיה? לעצור את כל המדינה או לא? כאילו, להפסיק את הלימודים ועד שלא נגמר וכולם יחזורים ללמוד. כאילו לא לעשות כלום, או להבין שאין מה לעשות, שצריך להתחיל. אז יש לי דעות לפה ודעות לשם.
כן. לדעתי, כאילו יש פתרון שיכול להיות די אובייס. תגיד לי אתה, כאילו מה לא עובד בהיגיון הזה. להתחיל את השנת לימודים של מי שנמצא שם, ומי שנמצא במילואים, פשוט התחיל בסמסטר הבא או סמסטר אחרי זה, כאילו פשוט נותנים לו דחייה בלי שום תנאי. כי הרי זה אומר, עובד על פי סמסטר, לא?
כן.
מי שבמילואים כרגע, ואפילו אם הוא מסיים באמצע הסמסטר, יש לו דחייה עד סמסטר הבא. סמסטר הבא אתה משלים, נקודה. מה הבעיה בזה?
אני מסכים איתך לגמרי. הדבר הכי מתקודת המבט של האוניברסיטאות זה שזה דורס הרבה מאוד תקציב לזה, אבל זה נשמע כמו פתרון ריאלי.
כן.
נשמע כמו פתרון טוב לפי דעתי.
כן, יש מספיק כסף מדינה שאפשר לשים התקציבים האלה, אבל לא ניכנס לזה לפרק הזה. כן, נראה לי פשוט, גם לא יודע מה איתך, פתאום, אם עד השישי לאוקטובר, יצא לי כזה לחשוב הרבה על מצב כלכלי עוד חצי שנה, עוד שנה, עוד שנתיים, עוד חמש, פתאום, אתה יודע, אני חושב כאילו מה יקרה עוד שבועיים, כן. חודש. Mm-hmm. כאילו המחשבה לעתיד הרחוק פתאום נעצרת, כזה מרגיש שפתאום יש ערפל מסלול, כמו שאמרת, המלחמה הזאת הולכת להיות עוד חודש, עוד שנה. תלוי מה יקרה בדרום, תלוי מה עכשיו יקרה בצפון, אין לנו מושג איך זה ישפיע, איך זה, כאילו, מה קורה עם החיים שלנו, אז
כן.
אני מרגיש שמחינה כלכלית, או, החשיבה לעתיד, כמו שאמרתי, כרגע קשה לחשוב על להשיג עבודה, למרות שכבר הציעו לי הזדמנויות, ופשוט העניין של לחסוך, או פשוט נעצר לרגע הזה, אוקיי, כרגע עכשיו אנחנו במציאות אחרת, אנחנו באיזה מקום מקביל, ברגע שנחזור, אז נחזור לחשוב על מה יקרה עוד 5 שנה, 10 שנה.
כן.
כן. כי אני מרגיש שהשביעי לאוקטובר פוצץ לכולנו איזה בועה. הבנו בדיוק איפה אנחנו חיים, במזרח התיכון. אם עד עכשיו, אתה יודע, כולנו כזה דור שגדל אולי כזה אנטיפדות, ותיבת סכינים וכאלה, פתאום הזכירו לך, לא, אחי, אתה במזרח התיכון, זה מה שקורה כאן.
כן.
זה מה שקורה בסוריה, זה מה שקורה בלבנון, זה מה שקרה באיראן. זה המציאות כאן, שלא תתבלבל. ולפחות כשאני ואתה גדלנו, תמיד היה את המשפט שהורים שלנו, אמרו, כשאתם תהיו גדולים כבר לא יהיה צבא, וזה. ואני מרגיש שפשוט, אני, לפחות אני עכשיו הבנתי, שזה לא משפט שאני אגיד לילדים שלי. זה המציאות של האזור. אתה מסכים עם זה? כאילו, אני עכשיו, אם אני מחליט להביא לילדים בארץ, אני יודע שאני מביא אותם למציאות שזה ככה. כאילו, כנראה שתמיד יהיה קונפליקט.
תמיד יהיה קונפליקט.
כן.
שאלה באיזה רמה. ומה שאמרת פעם קודמת, היה מלחמה בין האנגלים לצרפתים, היה מלחמה בינינו לבין המצרים, היה מלחמה בינינו לבין ירדן. אנחנו לא בשיא המצב טוב איתם, אבל אנחנו בסדר איתם. כאילו, אם כולם היו מסביבנו מצרים, היינו כנראה במצב הרבה יותר טוב. לא מצב מושלם, אבל מצב טוב, אבל עדיין, גם מול מצרים, זה לא שאנחנו, אתה יודע, יכולים ללכת לשם עכשיו בפנן. תמיד כל מי שהולך לסיני, גם אם הוא אומר שלא, יש לו בראש משהו קטן שאומר שהוא יודע שהוא לוקח סיכון פה.
נכון.
אז אני חושב שגם בבסט קייס, זה לא יהיה מושלם.
נכון. כי גם תחשוב, המציאות של המזרח התיכון שלכל מדינה, יש את ה... לפחות אחת, את הקבוצה הקיצונית האלימה שלה. אם זה דאש, אל-קאידה, אחווה מוסלמית, פתח, חיזבאללה, חמה, כל אלה, לכל מדינה יש אתה. נמצא בכל מדינה, במזרח התיכון. אז אפילו אם נצליח להגיע לזה עכשיו הבנה עם עזה, תמיד יש את העניין הזה שאנחנו כנראה עכשיו, לפחות לכמה שנים האחרונות, הבאות, הבנו שצריכים להישאר על המשמר, שאסור להוריד את המשמר. ואולי זה יכול כאילו למנוע דברים בתוך ישראל.
כן.
אבל העובדה שתמיד נצטרך להישאר על המשמר, לדעתי זה מציאות שלפחות בזמן שני ואתה נהיה בחיים, זה מה שנראה. לא יודע אם עוד 50 שנה זה יהיה שונה, או 100 שנה זה יהיה שונה, אבל הכי בכנות, לפחות הקפה שאני קיבלתי, זה טוב. ככה זה היה במזרח התיכון. לפני 50 שנה, לפני 100 שנה, לפני 500 שנה, כאילו המציאות פה הייתה כזאת, וכנראה שזה ימשיך להיות ככה. ולחשוב שזה יהיה אחרת, זה הקפה שהשביעי לאוקטובר הוציא לי. כאילו, תקשיב, אתה רוצה לחיות בישראל, במזרח התיכון? ככה זה פה. לצפות לאחרת זה להיות נאיבי.
אבל יש לי שאלה אליך. מנקודת המבט עכשיו של מישהו שגר ביהודי שגר באנגליה, והוא מתלבט האם להישאר באנגליה או לעלות לישראל. איפה יותר גרוע לחיות היום בתור יהודי? בתור ישראלי שגר בארץ?
כרגע, ב-11 לנובמבר,
כן.
יותר גרוע לחיות באנגליה, לדעתי.
כן.
כי כרגע, ישראל הכי מאוחדת בעולם, יש לך שמירה בכל פינה, בכל חור, אף אחד לא נכנס.
כל פוסט נגד ישראל ישר בכלא.
ישר בכלא. וכרגע, אתה רואה מה קורה באנגליה? 500,000 אנשים עכשיו, בזמן שאנחנו עושים את הפרק, ברחובות, תולשים דברים, שוברים דברים, כנראה גם כל מיני קבוצות כדורגל באים להתעמת איתם.
החוליגנס.
החוליגנס. עשיתי לאחרונה סרטון שהוא מדבר רק על אנטישמיות, רק באוניברסיטאות. אבל האנטישמיות, דוד, השבוע הרגו יהודי בקליפורניה, תוך כדי כאילו הפגנה פה ישראל. איזה בחור במבוגר בין שביל למכות והרוג אותו. אז כרגע, המקום הכי בטוח להיות יהודי זה ישראל.
וביום יום?
ביום יום, תקשיב, אני יכול להגיד לך, כשאני הייתי לך בספרד, שזה היה עד שנת 2005, הרבה יותר עדיף להיות בארץ. אלא אם כן אתה באיזה קהילה יהודית בקליפורניה, בניו יורק, שאפילו אתה יודע, גם בניו יורק לאחרונה זה התחיל להיות מסוכן.
כן.
אז יהודי הכי בטוח בארץ, עם כל הפצמרים, ועם כל הזה הכי בטוח בארץ. היה פשלה בשביל אוקטובר של הביטחון? נכון. אבל גם משהו שחשוב לי מאוד להגיד, שאמרתי את המשפט הזה לכמה אנשים, ונפל למה סימון. מה שקרה בשביל אוקטובר זה היה נורא והיום, מבחינה ביטחונית. אבל זה הכי טוב שהם הצליחו לעשות. הם התכוננו לזה שנים. הם התאמנו לזה. הם מיפו את האזור. אנחנו היינו גם ביום שבת, וגם בחג, וגם זזו אוגדות וזה. במצב הכי הכי תפסו אותנו במחסמים למטה, והם היו הכי מוכנים והכי מצוידים, זה כל מה שמצליחו לעשות. כל מה שמצליחו לעשות. ישראל זה המקום הכי בטוח.
וואלה, כן, אתה צודק. כן. כי המצב הכי גרוע בחול זה השואה.
בדיוק, אתה מבין? אז כל האנטישמיות, זה למשל משהו שמתן פרץ אמר, וזה הכי נכון. כאילו אם אתה באמת נגד ישראל, סליחה, פרו-פלסטין, אתה לא רוצה להיות אקסטרה נחמד ליהודים בחול, כי אם אתה רע ליהודים בחול, הם מבינים שחייבים לשמור על ישראל. ואין מה לעשות. אבל אם אתה אקסטרה נחמד אליהם, תראה, הנה, תראה איך, איך נחמד לכם פה בארצות הברית. בואו כולם לכאן. אז כאילו בתור מישהו פרו-פלסטיני, תהיה נחמד אלינו בחול. אבל מה שאנחנו מבינים עכשיו, שישראל זה מקום שחייבים לשמור עליו, לא משנה מה.
נכון.
כי אם אתה יהודי ואתה מזדהה עם הזאת היהודי שלך, אין מה לעשות. זה המציאות שלנו. האם זה משפיע... סליחה.
לא, באתי להגיד word.
כן, word. האם זה משפיע על איך שאתה... איפה אתה רוצה להביא ילדים?
לא.
לא?
לא.
עדיין ישראל, כן.
כן.
וואלה, כן. מסכים איתך. נראה איזה מתחבר כאן לבידי
כן, מה שמענו עכשיו. כן, שוב פעם, הדבר הכי שעוד מבאס אותי על ישראל לגדל ילדים זה המצב הכלכלי פה. זה כן. הרבה יותר משפיע מאשר המצב הביטחוני.
אני יכול להגיד לך גם, תקשיב, המצב הכלכלי פה נורא, במיוחד עכשיו עם, עם המלחמה, נורא ויום, אבל אני יכול להגיד לך שגם בעקבות הסרטונים האלה, כל מי שהכרתי אי פעם בחיי חזר לדבר איתי. אז אנשים מארגנטינה, מספרד, אנשים שלא מכירים מהן, לא... המצב בישראל סביר.
כן.
אני לא אגיד מצוין, אני אגיד סביר.
כן.
כי כרגע זה מצב כלכלי בעולמי. עולמי, כן? ועם כל התחרה, אני לא אגיד פה שמות פוליטיקאים שיש לנו כרגע עם הכלכלה וזה והכל, המצב פה סביר. תחשוב, אנחנו עכשיו גם במצב של בעיה הכלכלית, לפני המלחמה, גם במלחמה, אף אחד פה לא עומד ברעב, לא חסר דברים בסופרים.
לא שאתה יודע, לא יודע מה הולך פה. כאילו, אני לא מספיק יודע בשביל להגיד לך שאף אחד לא עומד פה מרעב.
אני עדיין לא שמעתי, ואני בטוח שיש מספיק אנשים שהיו מפוצצים את הסיפורים האלה, וזה היה רעת ברשתות.
להגיד לך שיש פה הומלסים ועניים של קולומביה? לא. להגיד לך שיש פה את ההומלסים ועניים של סקידרו בלוס אנג'לס? לא.
כן.
אבל אני לא יודע מה הולך, כאילו.
אבל תחשוב, אתה כרגע במצב של מלחמה, אחת המלחמות הכי גרועות שהיה לישראל מאז הקמתה,
כן.
אוקיי? בזמן בעיה כלכלית בינלאומית. היה איזה שבוע של כמה חוסרים של דברים בסופרים, אבל זה גם היה חוסרים של, של מותגים מסוימים.
כן.
היה פסטה של מותג אחר. מה שקורה באוקראינה, או מה שקרה בוונסואלה, או מה שקרה, כאילו, אפילו אבא שלי אומר, זה לא מרגיש כמו מלחמה, כי הוא חווה את המלחמת האזרחים בספרד. עם כל מה שקורה פה, יש לך הכל בסופר. אתה תלך לאשקלון, תלך פה בתל אביב, תלך בנתניה, תלך לצפון לנהריה, יש לך הכל בסופר.
כן.
אז עם כל השיט שקורה, אנחנו מחזקים מעמד מדהים.
כן.
אז גם בקטע כלכלי, אתה יודע, ביום שאחרי מלחמה נראה מה קורה פה, אנחנו דיברנו גם על לחשוב על לצאת, אבל אין לי בעיה לחשוב על לצאת מישראל, כשאני יודע שישראל לא, לא בסכנת קיום. כשבסכנת קיום, אני כאן.
ועוד שנה.
אם עדיין היא בסכנת קיום, אני אשאר, כאילו,
לא,
אם
היא עכשיו... היא לא בסכנת קיום עוד שנה.
אם לא בסכנת קיום, ואני עדיין לא מסכים עם השקור הממשלה וזה, אז כן, אני אולי אחשוב כזה על רילוקיישן. אתה יודע, אולי לא תמיד, אבל... אני אחשוב על זה. כן? שוב, אם המצב הוא כמו שהיה לפני השישי לאוקטובר, אני עדיין אשים את זה בראש איפשהו. אבל אם... כאילו, אם לא, אני נשאר פה בינתיים. נראה לי שזה. רשמתי לעצמי פה כותרת סיומת טובה. דיברנו על דברים כבדים, דיברנו על זה. יש משהו חיובי שאתה הבנת בחודש האחרון, כאילו איזו מסקנה טובה על, עליך, על החיים, על ישראל, על משהו?
למדתי על עצמי המון, למדתי על אשתי המון, למדתי על המשפחה שלי המון, הרבה דברים חיוביים, וזה...
דברים שאתה רוצה לפרט פה, או מעדיף ישר פרטי?
שמע, על עצמי אני גיליתי שאני מאוד חזק מנטלית, שוואלה, עברתי הרבה מאוד שיק בחודש האחרון, והצלחתי להחזיק מעמד. היו כמה רגעים של כמעט משבר, אבל זה אף פעם לא הגיע לבאמת מלטדאון. אבל, אז במובן הזה על עצמי, אני חושב שזה ממש הפתיע אותי. שיר תמיד התאימה אותי, אבל היא ממשיכה כל פעם להוכיח לי מחדש עד כמה היא הדבר הכי טוב שעשיתי בחיים שלי. והמשפחה שלי גם, אתה יודע, ראיתי אותם, ואני רואה אותם בתהליך הזה של האבל. ואני רואה איך הם מתמודדים, שזה קשה, והם בוכים, אבל הם עדיין קמים כל בוקר, וכן יש רגעים של צחוקים, וכן יש רגעים של חיוך, וזה מדהים. ואם הייתי אומר, עד כמה שזה מעובד, במובן מסוים, שמע, סבתא שלי גרה שעה וחצי ממני פה, כאילו שעה וחצי בבארי, שעה, שעה וחצי, כאילו. ולא היינו מבקרים אותה כל הזמן. פעם בחודשיים, שלושה, היינו נוסעים. ועכשיו היא גרה בנתניה, והדיור מוגן שמצאנו לה זה בנתניה. אז זה אומר שאני כל סופה אשרה אותה, שאני אלך להורים לנתניה. אז זה מעוות, אבל זה מה שעשה את השינוי. תבין, כאילו?
כן, כל דבר חיובי שיגיע מהשביעי לאוקטובר יהיה במצב מסוים מעוות.
כן.
אבל,
כמו שאתה אומר. זה כמו המצב המעוות הזה, שסבא שלי ברח מגרמניה לפני מלחמת העולם, כי היא התחילה את כל האנטישמיות, ואם הוא לא היה, אם הוא היה נשאר בגרמניה, אני לא הייתי קיים. נכון. זה כל הדברים שמאה הדברים הרעים יצאו הדברים הטובים.
לגמרי.
אז אני יודע שסבתא שלי בת 94, בוא נדבר דוגרי, לא יודע עוד כמה שנים, או יש לה על כדור הארץ.
עם הניסיון הנוכחי, כנראה שהרבה.
כן, ואז לפחות בנקודת אור שלי, זה הדרך טובה שלי להיות איתה, כאילו.
כן.
להיות איתה יותר.
לגמרי. אז אני אתחיל כזה במקרו. אני חושב שבדברים החיובים שאני הבנתי, זה דבר ראשון, האזרחים של המדינה הזאת. גם היהודים, הנוצרים, הדרוזים, הבדואים, כולם, כל אזרח של המדינה הזאת. האנשים, האחווה, האחדות, תקשיב, נכון? אומרים שתמיד כשיש מצב קריטי ישראלים מתאחדים, אבל וואלה,
כן, זה תקשיב. אין דבר, אין דבר כזה.
אין דבר כזה. יש, למי שמכיר, היה את הסרטון של הדיפלומט הישראלי בסין, שהגיע פשוט בחורים, מה שנראה כמו מסכה, התחיל לדקור אותו. ואחד התגובות שאני כל הזמן שמעתי מאנשים זה, מה? למה אף אחד לא עושה כלום? שתי אנשים לוקחים אותו. זה משהו שישראלים לא מבינים. אם זה היה קורה גם בספרד, זה היה אותו סיפור בדיוק. כן. מישהו מתחיל לקרוא מישהו, אז הוא כבר עכשיו פשוט נתקר.
אז עזוב את המצב הזה של אלימות, עזוב את זה. כן. כשהייתי באיטליה, אז דיברנו עם איזה ישראלית, ויש את הקבוצות של הטיולים. לא משנה, אתה רוצה לטוס בעולם, יש קבוצת פייסבוק של ישראלים שטסים לשם.
כן.
ויש את העצות והטיפים. אז היא אמרה שהיא דיברה עם איזה איטלקי שהיה נהג מונית שלה, והוא אמר, רק הישראלים הם כאלה.
נכון.
אף מנידם בעולם, אין לך קבוצת ספרדים טסים לתל נכון. אביב, אין דבר כזה.
נכון.
כאילו, אין את האחווה הזאת ואת הרצון לתת אחד לשני, ושבבוליביה עם אח שמם יש לך, היה לפחות, כשאני טיילתי בדרום אמריקה, הרחוב הראשי, תחשוב עכשיו נגיד בהקבלה, תחשוב שמלא בוליביאנים באים לישראל לטייל אחרי הצבא שלהם,
כן.
ודיזינגוף רק בספרדית.
כן.
למה? כי הבוליביאנים שם. אז אותו דבר, דמיין ברחוב הראשי של הפז בבוליביה, הרחוב הפאקין ראשי, הכל בעברית.
וואלה.
הכל בעברית. למה? כי אנחנו נמצאים שם, ואנחנו, וכל האוסטרלים והאמריקאים והגרמנים שמטיילים שם, יודעים שאם הם רוצים להשיג את המחירים הטובים באמת, הם צריכים ללכת לסוכנויות תיירים, שהם רוצים לטרק עם הכל, של הישראלי. לא של שום מקום אחר.
כי אנחנו שומרים אחד על השני.
נכון.
אתה מבין? גם בארץ וגם בחול. מתישהו מישהו ילה כזה פוסט של אנטישמי, כזה של תראו כמה יהודים יש בממשלה האמריקה, משהו כזה. ואז מי שהגיבה לו, because we got our shit together.
נכון.
משהו כזה.
כן, כן, כי זה...
כשאני הגעתי ל-LA, דבר ראשון, כולם אמרו, תקשיב, תגר שם יודעים, תגר שם יודעים. למה? על ההתחלה, אתה צריך אותו, אתה צריך זה, אני מכיר מישהו, אתה צריך זה, יש לך דיור, יש לך זה. פשוט ישר מגיעים ומתחילים לדאוג לי. שאין בתרבויות אחרות. וזה משהו שישראלים שנולדו וגדלו פה, לוקחים כמובן מאליו, הם לא מבינים עד כמה זה כאילו, כן, עד כמה זה לא מציאותי המצב הזה. אז דבר ראשון, המלחמה הזאת, האחווה בשנייה, כולם קפצו לעזור, לא חשבו פעמיים.
נכון.
דבר שני, אנחנו הרבה יותר דומים מה שחשבנו. גם, נכנסים פה סטודנטים, שמאלנים, ימנים, אנשים מבוגרים, דרוזים, בדואים, יהודים, הרבה יותר דומים מה שחשבנו. היה את הפילוג וזה וכאלה, ופתאום אנשים מתחילים לדבר אחד עם השני, לעזור אחד לשני ולספר. הכל אותו שיט. מבחינתי, זה נקודה לגרם לחיוב. ו... עכשיו ששבוע שעבר יצא הפרק של דניאל וולפסון, אני חייב להגיד שלפחות מבחינתי, הוכיח לי כמה ההרגשה האמיתית של ייעוד,
חשובה.
באמת חשובה ומניע אותך.
ממש ככה.
כי ברגע שאתה מרגיש, כי זה לא משהו שאתה יכול להכניס את עצמך אליו. זה לפחות מה שאני הבנתי. זה לא כאילו עכשיו קראתי ספר מוטיבציה, לא. ברגע שאתה באמת מאמין שמה שאתה עושה זה הדבר הנכון, כי... כמו שהיא אמרה, זה משימת חייל, זה פלס האברסט. או אתה חייב לעזור למשפחה שלך עכשיו. או אני מרגיש שההסברה שלי אשכרה עושה הבדל. זה פשוט מכניס אותך לאיזה state of mind, לאיזה מצב תודעתי ש... אתה לא מתלבט עם, או כן.
אתה פשוט עושה.
אתה פשוט עושה. ולא רק שאתה מתפקד מדהים, הסיפוק שאתה מקבל מזה, זה משהו נורמלי.
כן.
אז כאילו, העניין של יהוד, שמה שהמסקנה שהגענו אליה, עם דוד ישי אל מלאך, ועם דניאל וולפסון.
היהוד.
היהוד פשוט הוכיח את עצמו כאן.
ואתה חושב שאתה גילית את היהוד שלך?
לפחות במלחמה הזאת. גיליתי...
לפרק זמן של המלחמה.
לפרק זמן של מלחמה, גיליתי משהו, דרך שאני אשכרה, תורם, ואני טוב בה, דרך שאני תורם בה, אז כאילו... למשל, גם כשהסעתי דברים, הרגשתי שאני עוזר, אבל הייתי אחד מתוך מאות אנשים שמסעים דברים. סבבה, אני עוד איזה טיפה אחת, שבתוך הבריכה הזאת, אבל זה עוד טיפה בריכה שצריך אותה. אבל פתאום אני עשיתי את הסרטונים, וראיתי כמה אנשים התחברו לסרטונים שלי. העובדה שזה נהיה כל כך ויראלי, פתאום אמר לי, אוקיי.
יש פה משהו.
יש פה משהו, יש לך קול שאנשים רוצים לשמוע אותו, יש לך גישה שאנשים רוצים לשמוע אותה, וזה אשכרה גרם לאנשים לחשוב אחרת.
כן.
ופתאום משהו אמר, נראה לי, כאילו, אמרתי כבר כמה פעמים, זה פשוט, בהתחלה זה היה תחושת אחריות, שזה מאוד פחדתי בהתחלה, אבל זה מה שהניע אותי.
כן.
אחריות, ייעוד, זה הגיע ביחד. אז כן, לגמרי, זה הדברים החיוביים שיצאו לי מהמצב הזה. כן, אני מאוד רציתי שהפרק הזה יהיה כמו, נראה לי אתה כבר אמרת זה הרבה לגבי הפודקאסט, טיים קפסול, איך אומר זה באמת? קפסול הזמן.
כן.
ש...
נראה, נקשיב לזה עוד 5 שנים.
עוד 5 שנים, ותזכור איך הרגשת ביום יום של המלחמה. כי אנחנו נזכור את מה שקרה וחדש וכאלה, אבל את היום יום שלך, אתה יודע, זה משהו שהולך ומתעדה קצת. אני מרגיש שהמצב שאנחנו נמצאים בו כרגע, זה מצב שאני אף פעם לא הייתי בו בחיים. גם תודעתי, גם תפקודי, גם מדיני. ונראה לי זה מעניין. מעניין לשמור את הרגש הזה, את המחשבות האלה.
כן, לגמרי. אתה יודע, וואו. אתה צודק לגמרי. כאילו בחיים לא היינו בפרק של אנחנו כזה, אני כזה כל פעם, וואלה כבר, לא שעה עגולה, לא ירו עלינו טילים עדיין.
אמרתי לך, אמן.
אתה צודק לגמרי.
כן.
צודק לגמרי.
זה פיסה של יום ויעיר שאני מאוד רציתי שנזכור.
יפה.
כן.
יפה. אני מודע שהפרק שלי שאני אעשה לא יהיה קשור בשום צורה. מעולה. אני לא יודע על מה הוא עדיין.
כן.
אני יודע שהוא לא יהיה קשור בשום צורה, או שאני פתאום מפתיע את עצמי, אני לא יודע מה יהיה.
כן.
לא מתחייב, אבל כנראה שלא.
כן.
אבל היה פרק טוב, יון.
פרק טוב, וקצת, אתה יודע, שאלות חזרה לקהל, כי בסופו של דבר אנחנו מדברים פה לקהל רחב מאוד, חבר'ה. דבר ראשון, אני חושב שזה אחלה רעיון, תעשו לעצמכם עכשיו איזה מיני ולוג של סרטון, תצלמו את עצמכם, דברו לעצמכם של עוד 5 שנים, 10 שנים, שתזכרו מה קורה איתכם, תראו את הבדלים, תראו אם אפילו איך אתם צריכים להתמודד עם קשיים, כי אני בטוח שאיך שמתמודדתם עכשיו עם הקשיים האלה, עובדה שאתם פה איתנו, אומר שצריכים להתמודד. אם זה היה בלהתבודד, בבכי, בלצחוק, בלהתנתק, מה שזה לא היה, צריכים להתמודד עם המצב הכי קשה של המדינה הזאת, זה נקודה לטובה.
כן.
לא משנה איך עשיתם את זה. Mm-hmm. תזכרו את זה, שימו לכם את זה בצד. אם בא לכם לעלות את זה אפילו לזה ולתייג אותנו, אנחנו נשתף את זה, נשמח. וכך אולי גם נצליח לעזור לאנשים אחרים, שבמצב הזה וקצת עבודים, כי גם לא מעט אנשים מדברים איתי בגדה של אני מרגיש עבוד. אני לא מצליח לעזור לאחרים, אני לא מצליח לעזור לעצמי, וזה יכול לעזור. אז כן, חברים, העיקר להחזיק חזק.
יפה אמרת, יון.
כן.
יפה אמרת. אז עד כאן, פודקאסט, בואו נדבר דוגרי, פודקאסט שבו אני ויון מדברים.
וואלה, דוגרי.
פרק 129.
יאללה, ביי חברים.
סלמת חברים.
דוגרי! Yeah.